טוב, השבוע אנחנו קוראים פרשת יתרו. בתוך פרשת יתרו אנחנו קוראים על עשרת הדיברות. כן, זה דבר מאוד משמעותי, אמור להיות תמצית של כל המצוות, כל התורה. ויש ערפל סביב ההבנה מה זה עשרת הדיברות. לרוב חושבים על בעצם עשר ציוויים. כן, על שני לוחות, כמו התמונה בדף המקורות, מה שמופיע על כל מיני בתי כנסת וארוני קודש. עכשיו, צריך להבין באמת מה כתוב עליהם, מה המצוות ולמה הם ככה ולמה אנחנו חושבים מה שאנחנו חושבים. עכשיו, אנחנו קוראים על הלוחות, במקור הראשון פה כתוב, והיא שם עם השם 40 יום 40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. אז פה אנחנו לומדים שיש עשרת דברים פה, עשר דברים על הלוחות, כמה לוחות. אז גם בספר דברים, כשמשה עובר על האירוע של מתן תורה, אז הוא גם אומר, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים. אבל במקור אחר בספר דברים, אז משה אומר שבמפורש עשרת הדברים ויכתבם על שני לוחות. אז אנחנו לומדים שיש שני לוחות ויש עשרת הדברים, אבל הדברים לא כל כך פשוטים. יש מחלוקת בעצם מה כתוב ועל הלוחות האלו, למה צריך שתי לוחות. אז אם תסתכלו על המקור מחילת רבי ישמעאל בסוף, לא בהתחלה, אנחנו נחזור להתחלה, בסוף כתוב, לכך נתנו עשרת הדברים, חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. אז זה מה שאנחנו בגדול יודעים ומה שמופיע בתמונה פה, אבל זה דברי רבי חנינא בן גמליאל. והחמים אומרים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. כן? מפתיע. מה זה עשרה על זה ועשרה על זה? אז רב יהוד בן נון, שהרבה מהדברים פה הם מבוססים על המאמר שלו, הוא כותב ממש כמו שני עותקים של חוזה אשר נוהגים בכל הסכם ובכל ברית מימי קדם ועד היום הזה. זה מה שהוא מסביר. הרעיון הוא שצריך שני לוחות, אחד לנו, אחד לקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו לשמור את שניהם ביחד בארון הברית, אבל כאילו זה הסכם ברית ממש, אז צריך שני עותקים. אז עכשיו אני מביא את המחלוקת הזאת על מנת לסבר את האוזן, שבעצם כל מה שסביב זה של הלוחות זה משהו שבא להביע איזשהו רעיון מרכזי, למה אנחנו מחלקים אותם לשניים. זאת אומרת, עכשיו כתוב פה, אנחנו קראנו, לכך נתנו עשרת הדיברות, לכך, למה לכך? אז עכשיו רבי חנינא בן גמליאל הוא מסביר, אז אם אנחנו נחזור להתחלת המחלתה, אז נסביר למה הוא חושב באמת שזה חמש חמש ולא עשר עשר. עכשיו הוא מסביר, כיצד נתנו עשרת הדיברות, החמש על לוח זה, החמש על לוח זה, כתיב אנוכי השם אלוקיך, וכנגדו לא תרצח. מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם, מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט דמות המלך. אז מה שהוא מנסה להגיד פה, יש משמעות לזה שיש חמש על חמש, בגלל שאז עכשיו אתה יכול ללמוד משהו מההקבלה. ואז הוא מנסה להסביר לך, אנוכי השם אלוקיך מול לא תרצח, זה מלמד שאם אתה רוצח אז ברור שזה לא טוב, אבל גם אתה ממעט דמות השם. עכשיו הוא מסביר, זה משל למלך, שהמלך כדוגמה הוא עושה מטבע והפרצוף שלו מופיע על המטבע. עכשיו אם אתה בא ומשחית את הפרצוף, אז אתה כאילו פוגע לא רק בפרצוף על המטבע, אלא גם פוגע במלך. ברור. אז גם אם אתה פוגע בבן אדם שהוא בצלם אלוקים, בדמות השם, אז אתה פוגע בהשם באותו דבר. זה איזה מין השוואה פיזית.
באותה צורה, למה כתוב לא תרצח אחרי כבד את אביך? שמישהו דחף את אבא שלי, שאני לא אחשוב שמותר לרצוח אותו.
אוקיי, תראה, יש המון המון פירושים על המבנה, אבל אז בואו נמשיך עם הפירוש, עם ההסבר של המחלתה. אז עכשיו הוא מסביר שוב פעם, יש הוא חושב וטוען שיש חמש על חמש על מנת ללמוד לקח מההקבלות. אז הקבלות. אז עכשיו השני, לא יהיה לך אלוקים אחרים, אלוהים אחרים, והוא כתיב כנגדו לא תנאף. שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאילו מנאף אחר המקום. זאת אומרת, אתה צריך להיות נאמן להשם כמו שאתה נאמן לאשתך, לאישך, או אישך, כן. בכל מקרה, אז צריך, הדבר הוא מקבילי, ואם אתה חושב שזה לא משנה אם אני מאבד אלוקים אחרים, אז זה כמו שאתה אומר לאשתך שאולי לא אכפת לה שאתה הולך עם בחורות אחרות. אז ברור שזה לא מקובל גם לזה וגם לזה. אוקיי. עכשיו כתיב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכנגדו כתיב, לא תגנוב. מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב לסוף בא לידי שבועת שווא. אז הוא מביא כמה פסוקים פה לקשר את העניין שמי שאומר, שגונב, אז הוא גם מי שבעצם נותן שבועת שווא, כן, או לוקח את שם השם לשווא, כן. אוקיי, אז עכשיו אחרי זה כתוב זכור את יום השבת לקודשו, וכנגדו כתיב לא תענה עד שחר. אוקיי, אז עכשיו הוא מסביר, מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה עולם שלא ברא עולמו לששת ימים ולא נח בשביעי. אז כאילו אסור לנו להגיד, להיות עד שקר, כן? לעמוד ולהגיד דברים שקרים. אז עכשיו אם אנחנו לא שומרים שבת, אומר המדרש, אז זה כמו שאנחנו עומדים ואומרים, אין בורא שברא את העולם בששת ימים. זה כאילו איזה מין עדות שקר כזה, אם אתה לא שומר את השבת. ואז הדבר האחרון, כבד את אביך ואת אמך, וכנגדו כתיב לא תחמוד. מגיד הכתוב שכל מי שהוא חומד סוף מוליד בן שהוא מקלל את אבי ואת אמו. אוקיי, אז בגדול הרבי חנינא בן גמליאל מנסה עכשיו ללמד כמה לקחים מוסריים על ידי זה של ההקבלה, ואנחנו מבינים פה שזה בעצם איזה מין סוג של מדרש ללמד רעיונות עקרוניות מהדברים האלו. אבל כמו שראינו, יכול להיות שזה 10 על 1, אפילו החכמים אומרים שזה 10 על 1 ולא 5 על 2, אז פה החילוק של, וההקבלה של 5 על 2 זה דבר מדרשי, אפשר להגיד, כן? וזה אפילו, זה דת יחיד שמובע פה. אז עכשיו, זה נותן לנו פתח לחקור יותר ולהבין יותר את ההקבלה. ואז מכל זה גם יוצא לנו עוד דבר, 5 על 5, רב יובי נון אומר שזה לא בדיוק חמש על חמש. הוא אומר, אם אתם תסתכלו על הפסוקים, תראו שזה לא ככה. קודם כל הוא אומר דבר כזה, רבים רבים יודעים כביכול עשרת הדיברות, על פי הטקסט חסר הפשר המוצב על ארונות קודש רבים, טקסט חסר ומקוטע, הצגת פסוקים שלא פסקם משה. ואז הוא מפנה אותנו לטקסט, והנה אני סידרתי אותם, זה, אלו הפסוקים ממש בתוך הטקסט של עשרת הדיברות, ואם אתם תספרו, תראו שזה לא חמש על חמש, זה שש על שש לאווים. יש גם כמה מצוות עשה, אבל הוא רואה שאתה יכול לחלק את זה שש על שש. יש 12 לאווים בתוך עשרת הדיברות.
אנוכי.
אבל אנוכי זה לא לאו. זה לא לאו. עכשיו הוא מדבר על לאווים. תכף נגיע לזה. וגם פה זה לא סתם חילוק. זה מופיע בספר המצוות של הרמב״ם. כל אחד ואלו מקבל מספר וסעיף בספר המצוות. בתוך 16 תרי"ג מצוות, 613 מצוות, אז יש 12 לאווים פה, מופיעים שם, אחד אחד. זה לא שמוסיפים, מורידים או עושים משחקים פה. אוקיי, אז עכשיו, הרב יובי נון, אז אם אתם תהפכו את הדף, הוא אומר, אל תיבהלו שזה 12 או זה 6 על 2, יש הרבה דוגמאות לתבניות האלו. קודם כל, לגבי 12 בתורה, אז אנחנו קוראים על 12 בני נחור ו-12 בני ישמעאל ו-12 שבטים. 12 מופיע הרבה בתורה. גם הוא אומר במתן תורה כתוב בפרשה הבאה, מצבה בהר סיני, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. גם האבנים ובגדי הכהנים, אבנים, או סליחה, לפני זה, גם אלו האבנים, כשיהושע עבר את הירדן ולוקח 12 אבנים, ובונה, אני אומר...
זה אותו עניין. זה 12 השבטים, זה אותו...
אוקיי, בסדר, אותו עניין, בסדר.
כן, חוץ עשרת הדיברות.
אוקיי, נגיע לזה, נגיע לזה, אל תדאגו, אנחנו יודעים, עשרת דיברות, צריך להכניס את זה, אין בעיה. פה הרעיון רק להגיד ש-12 זה לא זר לתורה, בסדר? אוקיי. גם אבני חושן, יש לך 12 אבני חושן. עכשיו לגבי 6 על 2, אז יש 16, כאילו 12 חודשים שהם 2 ו-2, מתשרי והלאה עד ניסן והלאה, אז מקבל 6 ו-6, כן? וגם הוא אומר, ארבע פעמים בתורה מופיע, בתורה בעצמה, מופיע 6 על 2. ראשון, אבני שוהם, אבנים שיש להם על כתפי הכהנים, כן? אז יש לך 6 שמות. אחרי זה לחם הפנים בתוך הבית המקדש, זה 6 ו-6. וגם השבטים, כשחילקו אותם על הר עיבל והר גריזים, זה 6 ו-6, כן? ואז הדבר הרביעית זה הלווים בעשרת הדיברות, זה 6 ו-6. עכשיו, אז צריך לענות על השאלה, מה עם עשרת הדיברות? אז הנה זה המילים, אלו המילים של רב יואב בן נון. לעומת ששת הלווין, 5 פעמים נזכר הביטוי השם אלוקיך כביטוי מפתח בחמשת הדיבורים הראשונים. סליחה, ואילו בחמשת הדיבורים האחרונים, אין ביטוי זה מופיע, ולא ביטוי דומה לו. מסתבר, אם כן, שחמשת הדיבורים הראשונים אכן מוגדרים על ידי הפעמים שמופיע בהם הביטוי השם אלוקיך, ובכל הנראה, המסגרת המקיפה והתומכת של הלוח הראשון, שהביטוי העיקרי והמגדיר בה, היא אשר יצרה את המבנה המספרי של 5 דיבורים בלוח הראשון, ובמדנה זה כינס עליו את ששת הלווין והפך למבנה העיקרי. וממילא נוצר הכרח לכנוס גם בלוח השני 6 לווין ב5 דיבורים על ידי כפילות של לא תחמוד. אם אתם תסתכלו בדף הבא, בדף ה3, אוקיי? אז אתם יכולים לראות פה, זה המבנה של הרב יואב בן נון, זה ב3, ואתה ב4. כן, אז פה מה שאתם רואים, יש מה שאני קורא, הוא קורא מסגרת אמונית בטור הראשון, אחרי זה יש את המצוות בין אדם למקום, זה 5 הדיבורים והלוח ראשון, ואחרי זה הלוח השני יש את הדיבורים והמצוות של בין אדם לחברו. אז מה שהוא מסביר פה, אם אתם מסתכלים, אני עשיתי את זה קצת כהה, איפה שכתוב השם אלוקיך, מופיע השם אלוקיך 5 פעמים, אחד בכל דיבור, ומפוזר בין זה 6 הלווים, כן? והלווים מופיעים בטור השני, אוקיי? ואז עכשיו, אם אתם מסתכלים בטור הראשון, שזה המסגרת האמונית, זה בא להסביר, כן? ולתת טעם. כתוב פה, כי אנוכי השם אלוקיך, כי לא ינקה השם, ולמען יאריכון ימיך, כי 6 ימים. יש הסברים למה. אז רב יואב בן נון מסביר שלגבי מצוות בין אדם למקום, אתה צריך להסביר למה אני עושה את זה, מה זה קשור, מה יש בזה שאתה מצווה אותי לעשות דברים ביני לבין הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, אין שום הסברים, אין שום שם שמות, בהסברים שבין אדם לחברו, זה דברים בסיסיים ביותר. ואז הרב בן נון כותב, כל המוסיף גורע. לא תרצח, לא צריך הסברים, אתה צריך לדעת את זה, כן? לא תגנוב, זה דברים מובנים ובסיסיים ולא לא צריך להוסיף לזה. ואז, אז זה בעצם איך שהוא מחלק את עשרת הדיברות ואת שני הלוחות. ואז עם זה אני עכשיו רוצה לחזור למדרש ולנסות עכשיו עם ההקבלה שיצרנו פה עם הלווים לנסות להפיק עוד מסרים, שזה חלק הוא כתב וחלק אני אמרתי לעצמי. אם אתם תהפכו את הדף לדף האחרון, אז בואו ננסה עכשיו להבין אם זה באמת עשרת הדיברות, חמש חמש, בתוכם שש ושש לווין. אז עכשיו בואו ננסה להבין את המקביליות שבין הלוח הראשון ללוח השני בקשר ללווין. עכשיו, הלו הראשון זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולעומתו יש לא תרצח. אז עכשיו, המדרש אמר צלם אלוקים, שאתה פוגע בצלם בגלל שאתה כביכול נראה פיזית כמו המלך, כמו השם. אבל אני רוצה להגיד, צלם אלוקים, זה איפה שאנחנו קראנו את הפסוק, את האיסור על רצח, כתוב שופך דם האדם, באדם דמו ישבח, כי בצלם אלוקים עשה את השם, את האדם. אז מה שצלם אלוקים אומר, אתה אמור לדעת שאתה לא רוצח אנשים אחרים בגלל שיש לך בפנים צלם אלוקים. צלם אלוקים זה לא דבר פיזי. צלם אלוקים זה דבר רוחני. צלם אלוקים זה בעצם מוסר בסיסי שבנוי בתוכם, שאומר לכם מה טוב ורע ומה רע באופן בסיסי ביותר. והדבר הראשון זה לא לרצוח. זה הדבר הראשון שלמדנו בתורה, הסיפור הראשון בין אדם לחברו זה קין והבל. כן? מאיפה קין היה צריך לדעת לא לרצוח? בגלל שנברא בצלם אלוקים. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא בא בטענות ואומר, מה עשית? איך עשית? ואני מעניש אותך. הוא היה צריך לדעת את זה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ואומר את זה במפורש לנוח בפסוק שקראנו, שופך דם האדם. אבל צלם אלוקים אומר שאנחנו, יש לנו את זה בפנים. וזה אומר, אל תתעלם מזה ולא יהיה לך אלוהים אחרים. יש לך צלם אלוקים בפנים. אם אתה הולך לאלוקים אחרים, אלוהים אחרים, אז זה אומר שאתה מתעלם מהצלם אלוקים, אתה מתעלם מהמוסר הבסיסי. וזה אתה יכול ללמוד מההקבלה פה בין הלאו הראשון והלאו השביעי. עכשיו, השני אומר ככה, לא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים וכולי, ולא תנאף. אז זה המדרש באמת הסביר, אני חושב, באופן יפה ביותר, שצריך נאמנות. כמו שיש נאמנות לאישה, גם יש נאמנות לקדוש ברוך הוא. וגם הפסוקים פה הם מאוד מעניינים. כתוב פה בהושע, זה בשורה השלישית, כתוב, ויאמר השם אליי, עוד לך, אהב אישה אהובת ריאה ומנאפת כאהבת השם את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים ואוהבי השישי ענבים. אז בעצם מה שהוא מסביר פה הוא יש הקבלה שהקדוש ברוך הוא בעצמו נפגע. כן? זה לא רק שאנחנו עושים רע לעצמנו וזה, הקדוש ברוך הוא נפגע שאנחנו הולכים ועושים שטויות והולכים אחרי תענוגי העולם ולא שמים לב שיש לנו קשר איתו, שיש קשר משמעותי. ואז זה כל הקטע של להקביל בין לא תעשה לחפש ולא ללך אלוהים אחרים. ושוב פעם, ללכת אחרי אלוהים אחרים זה לא סתם להשתחווה לפסלים, אלא זה פשוט להתעלם מהציוויים של הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז עכשיו ההקבלה הבאה, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. זה כאילו עוד על העבודה זרה, וזה לעומת לא תגנוב. אז עכשיו להסביר את זה, זה כאילו ההסבר שלי, אז אתם לא חייבים לאהוב את זה, אבל אני אומר שלא תגנוב, אפשר ללמוד מזה, לא תגנוב, רש"י מסביר לפי הגמרא, שלא מדובר על גניבת ממון, אלא על גניבת בני אדם. ואבן עזרא פה אומר שגניבת בני אדם אפשר גם שיגנוב לב האחר. אתה גונב לבבות, כן? אתה גונב בני אדם על ידי שאתה מפתה אותם. הוא מסביר, הוא מביא את הדוגמה של אבשלום, כשאבשלום בעצם ניסה לגייס אנשים עבורו שהוא יהיה המלך, ואז הוא בעצם פיתה אנשים וגנב לבבם, כן? ואז חיפשתי בתורה איפה יש לב ויש להשתחווה ולעבוד עבודה זרה, ואתה קורא את זה בפסוק פה בדברים, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם לאלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ולמען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך והלכת אחרי אלוהים האחרים ועבדתם והשתחווית להם. אז בעצם מה שקורה פה, כתוב כאן שהלב שלך אומר עוצם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כאילו אני הכל, ואז אתה משתחווה ועובד עבודה זרה. מי זה עבודה זרה? זה בעצמך. אתה פשוט חושב לעצמך, אני הכל, לא צריך באלוקים, אני גדול, אני חזק, מה שיש לי אני עשיתי בעצמי, מי צריך אלוקים? ואז אתה משתחווה ועובד את עצמך. אז הגונב הלב הגדול זה, זה שאתה גונב את הלב שלך, ואתה מפנה את עצמך לאגו שלך, ואז אתה מתעלם מהקדוש ברוך הוא. וזה ההקבלה שאני לפחות לומד מלא תגנוב ולא תשתחווה ולא תעבדם. אחרי זה יש לא תישא השם, השם אלוקיך לשווא, ולא תענה בריח עד שקר. זה ההקבלה די, אני חושב שזה די ברורה. ה-SSR, הדיברות ודברים אומרים לא תענה בריח עד שווא. אז יש לך את שווא ושווא, אתה לא אמור להעיד בבית דין, וגם אתה לא אמור לקחת את שם השם לשווא. אתה מעיד לשווא ואתה לוקח שם השם לשווא. אז עכשיו, מה ההקבלה? אז המדרש הגדה פה מביא סיפור מעניין, וכתוב, אל תתעטף בתלית ותשים תפילין וכיפה ותסתובב כאילו אתה דתי ואתה לא. ואז זה כמו לקחת שם השם לשווא, זה להעיד על זה שאתה דתי ואתה בעצם מתנהג לא כראוי. אז, אז שניהם במקבילים, אתה לא אמור להעיד על עצמך שאתה, או שאתה לא אמור לשקר. זה הקטע של שניהם. והדבר האחרון, שזה די מעניין, ואני חושב שאפשר ללמוד המון מההקבלה האחרונה, זה לא תעשה כל מלאכה. אוקיי? אתה אמור לשמור שבת, אבל הוא לא אומר שמור. שמור וזכור זה על, זה בקטע אחר של עשרת הדיברות. אבל מן הלווים, הוא אומר, אל תעשה מלאכה. ואז כתוב, לא תחמוד. אז לא תעשה מלאכה ולא תחמוד. מה הקשר ביניהם? אני חושב שאפשר ללמוד את זה מהלימוד הראשון של בני ישראל במדבר, כשהם קיבלו את המן. הם קיבלו את המן, והקדוש ברוך הוא אמר למשה, תגיד להם ללקוט כמה שהם צריכים כל יום, וכתוב שהממית לא חסר, וזה שריבה לא היה יותר מדי. כאילו, לא העדיף המרבה, והממית לא החסיר. כל אחד לקח מה שהוא היה צריך, ומי שהיה מנסה לקחת יותר, אז זה לא עבד לו וזה הלך לו, כן? ואז גם בשבת אמר, קח שניים ביום שישי וזה יספיק לכם עבור השבת, ובשבת אתה לא יוצא. אנשים יצאו ומצאו שזה לא הולך להם. כאילו, שבת מגדיר לנו מה שלנו. וזה בדיוק הפוך מהלא תחמוד. לא תחמוד, אנחנו תמיד חומדים. חומדים על הכל, כל הזמן מנסים לקחת ולקחת ולהוסיף לעצמנו. וכל הזמן, ששת ימים אנחנו מסתכלים מה אני יכול לקחת, מה עבורי, איך אני יכול להשיג יותר ויותר ויותר. וזה פשוט טעות תפיסה. ואז כאילו, אני רוצה כל כך עבור עצמי, שאני מסתכל על כל אחד אחר ואומר, וואה, למה יש לו את זה? אני רוצה את זה, כן? וזה מביא אותך למצבים לא רצויים, בוא נגיד, כן? השבת שם את הדברים בפרופורציה. הכל כמו המן. מה שיש לך זה מה שמשגיע לך, וזה מה שאתה צריך. כל אחד יש לו את התפקיד בעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה שאנחנו צריכים, ולהסתכל על האחר זה להסתכל על המשימה של האחר. זה לא שייך. מה זה שייך שיש לו את זה? יש לו את התיק שלו ומה שהוא צריך לעבור עצמו. אז זה מה שהשבת מנסה ללמד. השבת באה כתרופה נגד החמדנות, שאנחנו תמיד כולנו חומדים אחרי המון דברים כל הזמן, ששת ימים חומדים. אז שבת בא ואומר, יש את המן, יש מה שיש לך, צריך לקחת צעד אחורה ולהגיד לעצמך, יש, הקדוש ברוך הוא נתן לי נשמה, נתן לי את כל מה שאני צריך באופן פיזי, זה לא אומר שזה לא כדאי ללכת ולעבוד ולהשיג ולעשות כל מה שצריך, אבל לא צריך לחמוד, כן? מה שיש לך זה מה שאתה צריך עבור התפקיד שלך, והשבת שם את כל זה בפרופורציה. השבת זה בעצם, אני הייתי אומר, זה איזה מין כלי. גם זה, יש את הזכור ויש את השמור, יש את הדברים שאנחנו עושים באופן אקטיבי ויש את הדברים שאנחנו מרסנים את עצמנו, וזה מה שמקביל פה. לא תעשה חום הלכה, אל תלך ותנסה להשיג ולהפיק ולעזוד, לעשות ולעבוד. זה כנגד לא תחמוד, כן? וזה הרקנתי אומר בו, מצטט חז"ל, זאת היא חתימת עשרת הדיברות, נכלל במצווה הזאת כל המצוות. בתוך כל המצוות, כל המצוות נכללות בתוך לא תחמוד. למה זה ככה? בגלל שבסופו של דבר, כל המצוות אמורות להביא אותנו לשלמות, להרמוניה, שאנחנו מתנהגים בשמחה ושלום, וכל העולם מתנהג בשמחה ושלום והרמוניה, שלא כל אחד תופס את מה של השני. זה הדבר הבסיסי ביותר, זה כל המטרה של תמצית כל המצוות, שזה עשרת הדיברות, זה להביא את עצמנו ואת עולמנו לשלום ושלווה, וזה אתה עושה קודם כל אם לא תחמוד, שתבין את מקומך. וזה אתה עושה, כמו שאמרתי, בשבת, שאתה מבין שיש עולם רוחני ויש את העולם הפיזי, ואתה צריך לשים את הדברים בפרופורציה ולהבין את מקומך ומה שיש לך ולמה שיש לך מה שיש לך, להפעיל את עצמך, להביא את העולם לשלמות ושלווה ושלום, כמו שאנחנו תמיד מנסים לעשות. שבת שלום.
ניחוש קודם כל.
כן.